היינו
אוקיי.
בעשירה, בזאת חנוכה, אצל רבי אלימלך מליז'נסק, ובואו נראה, בואו נראה את הימים שבהם עוד אפשר היה לטוס טיסות חילוץ לפולין. מדהימות, אבאות, נשים מדהימות לערב לא שקט. אני יודעת שחלק מכן ישמעו התראות וייאלצו ללכת לכל מיני... רגע, אני עושה את עצמי פה בגדול. רגע, לא יודעת, לא רואה. אוקיי. נשים שיצטרכו באמצע התראות, באמצע הזעקות, תודה רבה חמודות, אני כל כך שמחה להתקהל בצורה הזו. אנחנו בפרשת ויקהל השבת, וקהילה נמדדת בקשר הפנימי שלה, כשהיא לא יכולה להתקהל פרונטלית פנים אל פנים. אז אנחנו כאן קהילת השירה, קהילת פרשה ואישה, ותודה להשירה על הפלטפורמה הזו, ואתם תוכלו לצפות בזום למי שפספסה אחר כך באתר השירה. והזמנים האלה לא פשוטים בכלל. אם לא תלכו בחיים, אומר רבי אלימלך מליז'נסק, שהלילה ליל פטירתו, אם לא תלכו בחיים עם המילה אדרבה, לא תוכלו לשרוד את מאורעות הימים המורטים האלה. בואו ננסה אחת ולתמיד להבין את המילה שפותחת את התפילה שנתפלל פה ביחד הערב כולנו, קהילת הנשים המתוקה הזו. אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו. אדרבה היא מילה בארמית. היא תופיע לראשונה בגמרא. המשמעות שלה היא עד, כותבים את זה באלף, אבל המשמעות היא עד, לך עד לרבה. רבה זה הסיפור הגדול. תקשיבו, אם לא תלכו לממד כשאתם תפוסים בממד אחר, לא תוכלו לסבול את הלהיכנס, לצאת, הילדים, השגרה, העבודה בלי בתי ספר. אדרבה, זה עד לסיפור הגדול. מה מקור הביטוי הנהדר הזה שמשתמש בו רבי אלימלך מליז'נסק והופך אותו לאחת מאושיות תורת החסידות? מתי זה מופיע בגמרא? כשנכנסים מחריבי המקדש ועושים כאלה נזקים איומים לבית המקדש, עמד ירמיהו ולא אמר האל הנורא. אנחנו אומרים האל הגדול, הגיבור והנורא. איך אפשר להגיד האל הנורא? נורא זה מישהו שיראים ממנו. אם ככה נוכרים מחריבים את בית המקדש שלו, איה נוראותיו? אני בן אדם אמיתי, אני רואה שלא יראים מאלוהי ישראל, אז אני לא רוצה לומר נורא. דניאל הנביא אומר, אני גם לא רוצה לומר גדול, הגדול, הגיבור והנורא, כי אני לא רואה את גדולתו. לפי שהאמינו בקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא, לפיכך לא כזבו בו. הקדוש ברוך הוא אוהב את מידת האמת. אנחנו לא נגיד האל הגדול, הגיבור והנורא. באו אנשי כנסת הגדולה, החזירו עטרה ליושנה ואמרו, נכון, זה נראה שאנחנו מותקפים, שבתים נשברים ונחרבים, אבל אדרבה, הן הן נוראותיו, חכו לסיפור הגדול ותבינו שהשתיקה הכביכול אלוהית הזו היא חלק מסיפור כל כך גדול, שהקדוש ברוך הוא עומד לתת להם כזאת מכת מחץ ענקית. אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו. זה קשה, אנחנו בימים קטנוניים, ימים מעצבנים. אדרבה, לכי כל הזמן לסיפור הגדול. כשאת רצה לממד והקטנים והבית והתינופת והבדידות והמפגשים במקלט או בממד, תהיי במימד אחר. תגידי, אני כרגע נושמת עמוק, 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 מפני שאנחנו בסיפור היסטורי מאוד גדול. למי לא התבטלו תוכניות בימים האלה? לי, למשל. הערב הייתי צריכה להיות אצל רבי אלימלך מליז'נסק בפולין, במסע פולין, עם שני בתי ספר תיכון. בוטלו התוכניות. החתן שלי, עדן הביטבול, היה צריך להיות לו ערב השקה לספר החדש שלו, כובעים וחליפות. זה בוטל, זה היה צריך להיות ערב עם אביתר בנאי. ואמרתי לו, אתה מצטער? אז הוא אמר לי, אני לא מצטער, אני מתבטל מפני ההיסטוריה. זה משפט משגע, מפני שכרגע את מרגישה רק מה שבוטל. אבל כשהנכדים שלך והנינים שלך יספרו את הסיפור הזה, האם הם יספרו מה שבוטל, או שהם יספרו על ההיסטוריה הענקית שעומדת להיות בזמן הזה? רבי אלימלך מליז'נסקי יאמר, נשמה שלי, היחסים בין אנשים, בטח בימים של לחץ, יכולים להיות כל כך נוקדניים וקטנוניים. אדרבה, תן לי ראייה של אישה גדולה, וראייה היא לא בעיניים, כי מהעיניים אפשר להשתגע. תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו. אני רוצה לעלות לממד אחר בממד. אני לא פה עכשיו. אני מתחילה לחשוב על הסיפור הגדול שאני חלק ממנו. ימים הזה נורא נורא קשה. בנות ישראל במצרים הצליחו. אנחנו נלמד היום את ההצלחה המהממת שלהם. איך הם לא היו במחלוקת עם איש שהתנכר אליהם, שלא רצה להקשיב להם בכלל? בנות, המשפט שגורם למחלוקת הכי גדולה כרגע, אנחנו נורא מקוריים, כל הזמן מחדשים מריבות בעם הזה, כפרה עלינו. אבל יש משפט אחד עכשיו שמנופפים בו, שהוא המחלוקת. אנחנו שמים לכם מול העיניים מראה, הק. כשהשמאל מתעצבן על הימין, כשהימין מתעצבן על השמאל, הם אומרים, סליחה, אנחנו בסך הכל מציבים לכם תמונת מראה מול העיניים. בנות ישראל במצרים, כך כתוב בפרשות השבוע ויקהל פקודי, יש בידיהן מראות. את המראה הזו, בתכן אני אוהבת אותך נורא, אני רואה אותך, נשמה שלי, את המראה הזו, הם יכלו להראות לאיש שלהם ולומר לו, הק, בוא תראה איך אתה נראה, מיואש, חסר אמונה. הם יכלו במראה הזו לראות את עצמם, איך אני יפה, איך אני מושלמת, איך אני צודקת. מה הם עשו במראה הזו? חז"ל מספרים לנו שהם לקחו את המראה והסתכלו בה עם בן הזוג שלהם ואמרו לו, במראה שלי אני רואה אותך. אני מסתכלת עליי ורוצה שיהיה לי טוב ורוצה שיהיה לך טוב. איזה חמודות אתם, כמו התיכונים שהייתי צריכה לנסוע איתם עכשיו. עושות לי לבבות מתעופפים על המסך. אין, אין עליכם בעולם. אני מבקשת מאוד להפסיק להשתולל. איזה מתוקות. בנות שלי, אנחנו מציבות תמונת מראה, ובמראה הזו, כמו בזום המשגע הזה, אני רואה את כולכן, וזאת מראה משגעת של אחת שרואה את האחרת, וזאת שרואה את ההיא, ובלי שנראה את התמונה הגדולה הזו, אמא לה, מה יהיה עלינו, מה? אז באיזה שלב אנחנו בהיסטוריה? ימימה, פרשניתנו הצבאית. ובכן, הבוקר הייתה ברית מילה סוף סוף לנכד המתוק שלי, וקראו לו ארי. וההבנה של השם הזה היא מופלאה. מפני שהיה לנו מבצע עם כלבי. ולוי זה מצב המלחמה. הן עם כלוי יקום. איך אמרתי לאלמנת מלחמה אחת? את כזאת לוויה. היא אמרה לי, ימימה, אני ממש מבקשת, אל תקראי לי לוויה. והיא צודקת. היא רוצה לנוח. אז הלוויה עושה דבר הכרחי, היא מגנה על הגורים שלה, היא מסתערת. אבל מגיע השלב שקוראים לו וכארי יתנסה. מה זאת אומרת? העם כלביא יקום להתגונן. וכארי יתנסה. זה פשוט לרבוץ כמו אריה שיש לו כזה כוח הרתעה בלי שהוא עושה כלום. הוא פשוט מתנסה. הוא פשוט יודע את גדולתו ואת כוחו המדהים. אנחנו בעזרת השם בשלב הזה. מה ההבדל בין השלב של עם כלביא יקום לבין השלב של כארי יתנסה? ובכן, בואו נלמד את שני הביטויים בלשון הקודש. עם כלביא יקום, קוראים לזה להיקהל. וכארי יתנסה, קוראים לזה להתקהל. אנחנו בפרשת ויקהל, והרבי מלובביץ' הנפלא אומר, תקשיבו, בפורים אנחנו אנשים שנקהלו לעמוד על נפשם. זה שלב הכרחי להיקהל. להיקהל זאת אומרת עם מלא עם מלא. יש לנו כזה אויב נורא, אנחנו חייבים להיקהל. עם כלביא יקום לעמוד על נפשנו. להתקהל זה לברוא קהילה שלא מבוססת על פחד. היא מבוססת על אהבה ושלווה וברית. היום נדבר על ברית, גם כי זה היום של ברית המילה, של ארי הקטן, הנכד שלי. וגם מפני שזה מה שמדבר עליו רבי אלימלך מליז'נסק. ומה התורה המיוחדת כל כך של החסיד הזה, האיש הפלאי הזה, שכתב ספר לא מובן, קשה מאוד מאוד, והייתה בו הגדלות לרב אלימלך מליז'נסק, כלומר, תקשיבי מאמי, את אפילו לא צריכה לקרוא בי. הספר עצמו הוא סגולה, בפרט למרשותיה של יולדת. והיום קראתי סיפור שבעיירה היו פורעים זורקים אבנים בחלונות של יהודים, ואמר להם נועם אלימלך לשים, אמר להם הרב של הקהילה, לשים את הנועם אלימלך על החלון נגד הטילים. מה זאת אומרת ימימה? מה זה השטויות האלה עכשיו? מה זה הספר הזה? עצם האחיזה בו והראייה שלו מבלי ללמוד בו, וכמובן שנלמד בו כי אנחנו לא מקשיבים להנחיות האלה שניתנו לנשים של פעם, אנחנו הולכות לנבור בספר הזה. אבל הספר עצמו הוא סגולה. למה? כי ככה העיד על עצמו רבי אלימלך מליז'נסק, לא היה בהיסטוריה מימי משה רבנו מישהו שאהב אותך ככה. מישהו פעם אהב אותך ככה. כמה אהבת ישראל הייתה בו. כשאת מחזיקה בספר הזה, את מחזיקה בכל האהבה של העולם ושבעולם. ואם יש משהו שינצח את הקרב הזה, זה רק ברית הקהילה הזו שיש בינינו, קהילת אחים קדושים, קהילת אחיות קדושות. מה זה ברית? הרב סולובייצ'יק זצ"ל הבחין בין שתי בריתות, ברית גורל וברית ייעוד. מה זה ברית גורל? גורל אחד שם אותנו כאן בארץ הזאת, ניסינו לברוח ולא יכולנו לעצור. גורל כופה עלינו להיות ביחד, להיות בממדים, להיות יהודים, כי יש אנטי ופתאום יש גם שמיות בינינו. אני לא רוצה שתסתפקו בברית הגורל, יאמר הרב סולובייצ'יק. אני לא רוצה שתסתפקו בלהיות אנשים שנקהלים לעמוד על נפשם. אני רוצה שתתקהלו בייעוד מדהים, שתראו איזה חמודות אני איתכם בממ"ד. יואו! איראן, אני ממש מבקשת, don't shoot. ואמרה את זה אישה חכמה מאוד. איראן, don't shoot. אנחנו צריכים להמשיך to shoot this zoom. אז לכל יושבי הממ"ד, היי, והכתרים האלה שהן שולחות, כפרה עליכם. ואנחנו רוצות להיות קהילת ייעוד, קהילת ברית. הערב הזה אנחנו נעשה הכל, מפני שרבי אלימלך מליז'נסק, בקיצוניות שאין לאף צדיק, עוד מעט נראה את זה, אמר את המילה עליי. תקשיבי, כשאני חי אני הופך את העולם בשבילך, ובמותי אין דבר בעולם שאני לא אעשה בשבילך, בפרט בליל הפטירה שלי. עוד מעט נראה, זה הערב. איזו ישועה שאת רק רוצה, אני מוריד לך מלמעלה. כך הוא אמר, בקיצוניות טוטלית, זה אני. אני המתווך ביניכם לבין השמיים. אבל אם את חושבת שאני אומר את זה ברוך ובנעימות חסידית, זהו שלא. התנאי הוא שתהיו קהילת ברית. קהילה של אחיות קדושות ואחים קדושים, לא רק מפני שהגורל איחד אתכם, אלא גם כי יש לכם ברית ייעוד, גם מפני שיש לכם עד רבה את הסיפור הגדול לנגד עיניכם. בלי שתהיו מאוחדים, אין מצב שאני משתדל עלייך בשמיים. וכשתתאחדו כקהילה, אני עוטף אתכם בכנפיי, כך הוא אמר, במה שנשמע מגלומני מאוד, עוד מעט נדבר על זה, ומעלה את התפילות של כולכן, אחת אחת, לפני הקדוש ברוך הוא. כשתתפללי לבד, השם יענה רק לכלל. כשתתפללי עם הכלל, השם יענה לכל אחת על בקשתה השונה, כך אומר רבי אלימלך מליז'נסק בספר שלו. בואו נלמד את זה במילים שלו. מה עושה הצדיק? תפילה לעני, כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שחו. לכל אחת כאן יש העניות שלה. עכשיו, אם תעמדו יחד, אומר רבי אלימלך, אני עוטף את כל התפילות במעטפה ענקית ושופך אותם לפני השם. תפילה לעני זו את, כי יעטוף זה הצדיק רבי אלימלך, ומה הוא יעשה? לפני השם ישפוך את שיחך, את מה שאת מוציאה מעומק הלב שלך בערב הזה, בתפילה שנעשה היום ביחד. אבל אם לא תהיו קהילת ברית, אין לי את מי לייצג. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת שהוא מייצג אותי? בנות, תפיסת הצדיק של רבי אלימלך מליז'נסקי קיצונית מאוד מאוד. אנשים שלומדים חסידות מחלקים את החסידות לשלושה ספרים. ספרם של צדיקים, נועם אלימלך. ספרם של בינונים, ספר התניא, של בעל התניא שמדבר על הבינוני. ספרם של רשעים, זה ליקוטי מוהר"ן, חסידות ברסלב, שתדבר על הצדיק מהמקומות המטונפים. זאת אומרת, זה שמתמודד עם הלכלוך בחיים ועם הקשיים בחיים. מה זה ספרם של צדיקים? אני תמיד מספרת את הגרסאות החסידיות לאותו סיפור עצמו. מתוכם, בעזרת השם, אנחנו נבין מי זה רבי אלימלך מליז'נסק. הסיפור הוא גנרי, חסידי, הוא מוכר מאוד מאוד. היה איש מאוד מאוד עני, והוא חלם שבעיירה רחוקה יש אוצר מתחת לגשר. הוא מגיע לשם, מה שהוא קורא, הוא מבין שהאוצר אצלו בבית, וחוזר הביתה ומוצא את האוצר. אבל הסיפור הזה, יש ארבע גרסאות חסידיות, מתוכם נבין איך אנחנו מתפללות הערב עם רבי אלימלך מליז'נסק. גרסת הבעל שם טוב. פעם אחת חלם איש עני שהבעל שם טוב אמר לו שבווינה מתחת לגשר יש אוצר. נסע לשם ופגש מתחת לגשר עני ואביון כמותו. שאל אותו העני, לאן פניך? אמר לו, חלמתי שהבעל שם טוב אמר לי שמתחת לגשר בווינה יש אוצר. אמר לו העני, ואני חלמתי שהבעל שם טוב אמר לי שבעיר הזאת והזאת, שזה הבית של העני השני, יש אוצר בתוך התנור, בתוך הבית, ואני מתעצל ומתרשל ללכת לבית של האיש האחר. כששמע זאת העני, אמר, היי, זה הבית שלי, אלך לביתי ואבקש שם את האוצר, ומצא שם את האוצר. והעני השני אמר, הרי אני מתחת לגשר. והוא שמע שיש פה אוצר, והוא חפר, והוא מצא גם אוצר, ושניהם חזרו הביתה מאושרים. מי זה הבעל שם טוב? הבעל שם טוב אומר, תקשיבו זה לזה, כולכם עניים. תקשיבו האחד לחלומות של האחר. מפגש של שני עניים ביחד ייתן לך עצה טובה, ולך עצה טובה. הבעל שם טוב ימליץ על החברותה. זה הבעל שם טוב. בואו נעבור לרב שמחה בוני מפשיסחה. הוא חלם חלום, יש אוצר מתחת לגשר, פגש שם שר שפתח את פיו בצחוק ואמר, היה כדאי שתיסע דרך רחוקה כל כך רק בגלל חלום. גם לי אמרו בחלום שאסע לבית פלוני ופלוני ואכפור בבית של רב אייסיק מתחת לתנור ואמצא אוצר גדול. אינך יודע שחלומות שווא ידברו? בשביל זה עשית כזאת שטות לבוא לכאן? לסיפור הזה אין סוף, טוב? הסיפור הזה בעצם אומר, אם את חושבת שחסידות זה חלומות, תפסיקי עם זה מיד, תפסיקי לעשות שטויות, ותפסיקי לנסוע למקומות רחוקים. קחי מה שיש לך ושתקי. רב שמחה בוני מפשיסחה, צריך את הגישה הזו לפעמים. מה נעשה? השלישי, רבי נחמן מברסלב, העני נוסע מתחת לגשר, ופגש שם את הצדיק והרבי, ואמר לו הרבי שלא יחפש את האוצר אצלו, אלא רק בביתו, וילך לביתו, ויחפור עד שהיכן שידו מגעת, ויגעת ומצאת תאמין, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. מה הפונקציה של הצדיק לפי רבי נחמן? לשלוח אותך אל הכוחות שלך. בעל שם טוב, הפונקציה של הצדיק, לחבר את העוני של כולם עד שיהיו חבורה אחת. הפונקציה של הצדיק לפי רב שמחה בוני מפשיסחה זה לנער אותך. תפסיקי לחלום, קומי על החיים שלך, מג'נונה. הפונקציה של רבי נחמן מברסלב כצדיק זה להגיד לך, אל תבואי אליי לחפש פתרונות. הפתרון היחיד שצדיק ייתן לך, צדיק אמיתי, חפשי את הפתרונות אצלך, מאמי. ועכשיו, רב אלימלך מליז'נסק מספר אותו סיפור עצמו. הוא נוסע למצוא אוצר תחת הגשר, ופגש שם איש שדיבר עמו ועודד את רוחו, ואמר לו שיתפלל עליו וימצא אוצר, וחזר לביתו ומצא אוצר, כי העני בדעת אינו יכול לכוון תפילתו, כי יש לו כל כך הרבה צער ותקנתו, שיחבר עצמו עם הצדיק הגמור, ואז יעטוף אותו הצדיק בתפילתו, ולפני השם ישפוך את שיחו של העני לקבל באהבה. פירוש שהצדיק ישפוך שיחו של העני לפני השם, לקבל את תפילתו באהבה. וואו. רבי נתמן שולח אותך אלייך, תפסיקי, אני לא אלוהים. תעשי את זה בעצמך. רב שמחה בוני מפשיסחה יאמר, תפסיקו, תפסיקו לחלום חלומות באספמיה. הבעל שם טוב יאמר, תיפגשו, תיפגשו. אתם תקבלו כאלה עצות טובות, זה מזה, אתם תקבלו אוצרות. וינון אלימלך אומר, את לא יכולה כרגע להתפלל עלייך. את כל כך מוסחת. אני כאן, בת שלי, אני כאן. תתחברי לצדיק. בוודאי ובוודאי בליל פטירתו, אני תכף אקרא את זה מהנועם אלימלך. רק תבקשי מה שאת יכולה. אני עוטף לך את זה בעטיפה יפה, כי את כרגע מאוד ענייה בדעת והתפילה שלך על הפנים. אני עוטף את זה ומביא את זה לקדוש ברוך הוא, ועושה הכל בשבילך. זה נורא קשה. נורא קשה למי שחונכה כמוני להאמין בטוטליות הזאת של הצדיק, יכול לקחת את כל המילים שלי ופועל בשבילי בשמיים. הוא אמר, זהו, זה הערב הזה קורה. אז בואו נקרא את זה במילים שלו, כי אחרת לא תאמינו לי. וכך הוא כותב, יש פסוק מדהים. וחסד השם מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים. זה פסוק מתהילים, שבזמן שהצדיק הולך מהעולם ועד העולם, שהוא ביום ההילולה שלו, אז הוא מעורר חסד מלמעלה על יראיו וצדקה לבני בנים. אני שוב אקרא את הפסוק, וחסד השם מעולם ועד עולם. מה הכוונה? בליל הפטירה מזכירים את מי שנמצא בעולם ההוא, בעולם הזה. וחסד השם מעולם ועד עולם על יראיו, וצדקתו לבני בנים, שבזמן שהצדיק הולך מעולם ועד עולם, שהוא ביום ההילולה שלו הערב, אז הוא מעורר חסד לעילא על יראיו וצדקה לבני בנים. יואו, אז יש לנו ערב שבו הצדיק הטוטלי המאוד קיצוני הזה שאמר עליי עליי, בתנאי שתהיו קהילת ברית, בתנאי שתדעו לסגת מעט מפני האחר, בתנאי שתדעו שתמונת המראה היא לא להציב בפני הזולת ולהגיד הק, כך אתם נראים השמאל, כך אתם נראים הימין. איך אנחנו נראים? אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונה. בנות, אנחנו חייבות, כי אלה ימים, ואני כבר לא מדברת על האבדות בנפש של חיילינו המהממים והצדיקים והטובים, ששניים מהם נהרגו השבוע. אני כבר לא מדברת על הפצועים, אחד מהם עדיין מונשם ומורדם ושתי רגליו נקטעו, הוא עוד לא יודע את זה, הוריו מתכוננים לספר לו. אני רוצה לדבר על בתים, בתים, בתים בקריית שמונה, שהרגע שופצו, הרגע חזרו אליהם, והם שוב הפכו מקום לא בטוח ומטווח כל כך. ובתים שכבר אינם. הייתי השבוע אצל תמר ביטון, ששלושת ילדיה נהרגו מהטיל בבית שמש. ואני אומרת לה, תגידי, מה הדבר הראשון שהרגשת? והיא אמרה לי, עוד לפני שראיתי שזה בן אחד, ואז עוד, ואז עוד, הדבר הראשון שראיתי זה את בית הכנסת מפורק לחתיכות ואותיות זרוקות על הרצפה. אותיות שהיו על בית הכנסת בתוך בית הכנסת. והיא אומרת, עוד לא ידעתי שזה אחד ושניים ושלושה. וליבי נשבר מהניפוץ הזה, גם הבית שלה, היא אמרה לי, זה נראה כמו אתר בנייה. הניפוץ הזה של האותיות של בית הכנסת. אנחנו קוראות השבת בפרשות ויקהל פקודי, וכתוב שכשבצלאל בונה את המשכן, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. זאת אומרת שבית בנוי מאותיות, וכמה בתים נשברו פיזית בזמן הזה. אתן יודעות איזה צער זה? עזבו כבר את האבדות בנפש ולא נעזוב אותם, חס וחלילה. אבל הבית עצמו שנופץ ונותץ ואותיות גבילים נשרפים, אותיות פורחות באוויר, שהאימא לבית ביטון, תמר ביטון הצדיקה, יושבת שבעה במלון בירושלים, מפני שאין לה בית לשבת בו שבעה. ריבונו של עולם, כמה? עד מתי? עד שתתקהלו. אני רוצה שנדבר, לפני שאנחנו מתפללות ביחד את תפילת רבי אלימלך, על הגאולה הענקית, ענקית, שתבוא בעזרת השם עד ליל הסדר. ואת זה אומרים החסידים, כמו שנלמד בעזרת השם עוד מעט. היום, בבוקר, כשהנכד שלי, הארי, הקדוש, נימול, הייתה לי שיחה צפופה מאוד עם אליהו הנביא. אני חיכיתי שיגיע לברית, תפסתי אותו לשיחה צפופה מאוד. אני רוצה להתחיל לדבר איתכן על הנושא הזה שאתן בורחות ממנו מאוד מאוד, שקוראים לו פסח, אבל 30 יום קודם החג, שואלים ודורשים בהלכות החג. ואת הסיפור הזה סיפרתי הבוקר לאליהו הנביא, ואני ממש ממש מקווה שזה עשה עליו את הרושם הנדרש. וכך אמרתי לאליהו, אליהו תקשיב, יש כבר שנים, ברוך השם, אני זוכה ללמד את ההגדה של פסח. והמשפט שמוביל את השיעורים שלי לפסח הוא, בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו או להראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ואז אני מתחילה להגיד לבנות, איך עושים כאילו יצאנו, איזה דברים לעשות שהילדים ירגישו את ליל הסדר כאילו הוא עכשיו, איך להפוך את ליל הסדר לרלוונטי. בנות השנה, המשפט הזה, חייב אדם להראות עצמו כאילו הוא כבר לא רלוונטי. ואני קוראת לכם את הגדת תשפ"ו. אנחנו כבר לא אומרות חייב אדם לראות עצמו כאילו, כי הוא יצא. כי הוא יצא. השנה זאת תהיה אגדה אחרת. אנחנו נגיד הלחמה ענייה ונראה את לחם העוני שאכלו החטופים שלנו בשבי וסיפרו לנו עליו. אנחנו נאמר מה נשתנה הלילה הזה ונבין שלא ברור בכלל שמשפחה יושבת סביב שולחן אחד בשלווה בעזרת השם. אנחנו נאמר עבדים היינו, וחטופים יגידו את זה עם דמעות בגרון, כי שנה שעברה הם עוד היו עבדים, והמשפט שהם יתפרקו, החטופים והחטופות, יהיה, אילו היינו שמה, הרי היינו אנחנו ובני בנינו ובני בני בנינו. אימאלה, זה תסריט הכי מסתבר. שבויה חטופה בהיריון, ילדים נולדים לשם, אימאלה, 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 יצאנו משם. מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי טרפון. גם זה לא בכאילו. החיילים הצדיקים שלנו, שיושבים במחבוא, או במערב, או בעזה, או בלבנון, ומדברים דיבורי אמונה, ואף אחד לא צריך להזכיר להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית, אף אחד, כי הם כאלה צדיקים, עוד יותר מרבי אליעזר ורבי עקיבא ורבי טרפון, הם עושים את זה וזוכרים את השמע ישראל של עלות השחר. אנחנו נדבר על ארבעה בנים שדיברה כנגדם התורה, ואיך נתבייש מהילד הזה שקראנו לו רשע, והוא הוכיח את עצמו כמו שלא חלמנו שהוא יכול, והוציא מתוכו כוחות נפש, גם הלוחמים שאמרו להם לא יצא ממך כלום, וגם כל המתחזקים החדשים, אל תזלזלו בהם. זה עומד להיות ליל סדר עם מיליון כאלה שיעשו את זה בהרבה יותר עוצמה. אנחנו נשיר והיא שעמדה, ונסתכל רק עלייך, רק עלייך, שעמדת בכל האיראן הראשונה, איראן השנייה, אמקה לביא, אמקה ארי, וואי, איך עשית את זה? אנחנו נפרט את המכות. ואנחנו לא נזכור אם הנחתנו עליהם 10 מכות, 200 מכות או 250 מכות. אנחנו נשיר די דיינו, אילו הציל לנו מסינואר ולא נתן לנו את נסראללה ולא נתן לנו את חמינאי ולא נתן לנו את, איך קוראים לו? למטומטם הזה, מונג'בת, לא יודעת איך. הזה, כמה שונאים איחדנו. יא, אנחנו נשיר את זה לא בכאילו, באמת. אנחנו נצביע על המרור. ונזכור, אני יודעת שזה נשמע קטן, אבל זה לא, את כל הכדורים והתרופות והניתוחים שהפצועים שלנו כל השנה אוכלים. אנחנו נצביע על המצה, שזה לחם העוני והקשיים הכלכליים בעקבות כל המלחמות והפסקות העבודה וקריסת העסקים. אנחנו נצביע על קורבן הפסח ונזכור את האומץ הישראלי המשגע והמדהים מול השונאים שלנו. אנחנו נשיר הלל ונבקע את הגגות, ואז נפתח את הדלת. ואז, ככה אמרתי לאליהו הבוקר, מבטיחה לכם. תקשיב טוב אליהו, סדר וליל סדר, זה אומר שדברים צריכים לקרות לפי הסדר, נכון? אז אם עבדים היינו כבר לא בכאילו, לחם עוני כבר לא בכאילו, מה נשתנה? כבר לא בכאילו. ארבעה בנים? כבר לא בכאילו. מכות שהנחתנו על אויבים? כבר לא בכאילו. גם אתה, אליהו, לא יכול להרשות לעצמך להיות בכאילו. אתה שומע אותי? חייב אליהו הנביא לראות עצמו כאילו הוא נכנס לבית של כל אחת ואחד מאיתנו. זה הסדר. כל שנה הסדר הוא כאילו. איך אומר את זה הרבי מלובביץ'? כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. למה כימי? כי כשיצאנו ממצרים זאת הייתה גאולה מהממת, אבל אחר כך היה חורבן וגלויות ועמלק. זה יהיה כאילו. מצרים זאת גאולת כאילו. אבל הגאולה האמיתית שלנו מגיעה בלי שתהיה אחריה שום מלחמה אחרת. זאת תהיה מוחלטות של ניצחון, מוחלטות של גאולה. מתי ימימה? מתי לבקש על זה? אומר הרבי מלובביץ', בשבת הקרובה, כף ה' באדר, שבת החודש. יום מהמם קוראים בו את פרשת החודש והחידוש. ומה קרה בכ"ה באדר? אומר הרבי מלובביץ' כל כך יפה. רגע בנות. אומר הרבי מלובביץ' כל כך יפה. לפי רבי אליעזר, האדם נברא בראש השנה באלף בתשרי, והעולם נברא בכ"ה באלול. אבל לפי רבי יהושע, האדם נברא באלף בניסן, והעולם נברא בשבת הקרובה בכף ה' באדר. מה ההבדל בין שניהם? שואל הרבי מלובביץ', והוא אומר, יש הבדל מאוד מאוד גדול. כי לפי רבי אליעזר, שאומר שבריאת העולם בכ"ה באלול, הגאולה לא תבוא עד שכל עם ישראל יעשה תשובה. רבי אליעזר אומר, אלי, זה כוח עזר. אתם פה צריכים לעשות תשובה, כולכם. רבי יהושע אומר, הגאולה של ניסן היא גם אם חצי עם לא יחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא עושה מהכוח שלו, מוריד עלינו יהושע, יא, הושענא. אל תסתכל אם אנחנו טובים, אם אנחנו רעים, אנחנו עייפים נורא. לנשים שלך מגיעה גאולה, ריבונו של עולם. אומר הרבי מלובביץ', את לא מבינה. איזה יום זה? יום בריאת העולם שלא דורש ממך כלום. השם קורא לך ביתי ביום הזה. את בת חורין. מה זאת אומרת? תוציא אותי מפה. אין לי כוח לכל העבודות האלה. בואו נקרא את המילים הנהדרות האלה של הרבי מלובביץ', שביציאת מצרים היו ישראל במצב של עת ערום ועריה, ולא היו בידיהם מצוות, והגאולה הייתה בגילוי מלמעלה, שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים בכבודו ובעצמו וגאלם. ובכ"ה באדר, בריאת העולם, זה השבת הקרובה, בנות, הוא הגילוי של חודש ניסן. ותחילת ישועת ניסן הוא בכ"ה באדר, שבו עלה במחשבה לברוא את העולם. והמחשבה הזו היא התכלית של הבריאה בפועל. ויהי רצון שגם שנמצאים אנו בחודש אדר, כיוון שמגיע כ"ה באדר, התחלת הגילוי של ניסן, ראוי ונכון שהגאולה תהיה כבר בחודש אדר, וכשיבוא ניסן נהיה כבר במעמד הגאולה האמיתית, תכף ומיד ממש, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים. שיעורי בית, כ"ה באדר, זה יום שישי הקרוב, מדליקה נרות שבת. העולם נברא ברגע הזה במחשבה. הוא לא נברא במעשה, הוא נברא במעשה בכ"ה באלול. בכ"ה באדר השם מצייר. תתארו לכם עולם יפה יותר פשוט ממה שהוא ככה. את מדליקה נרות ומציירת לך גאולה שלמה ושמחה. בנות, השנה האגדה היא לא בכאילו, גם אליהו לא בכאילו, גם הגאולה לא בכאילו, גם הזבחים והפסחים לא בכאילו, וגם כל האויבים שלנו שיטבעו בים והמכות, זה לא יהיה בכאילו. זאת אגדה חדשה, אם תרצי, אין זו אגדה. בואו נלך לרבי אלימלך מליז'נסק, שקצת פחות מרחם עלינו מהרבי מלובביץ', שאומר את לא צריכה לעשות כלום. הנה זה מגיע. רבי אלימלך מליז'נסק מבקש ממך. מה הוא מבקש ממך? הוא מבקש עוד לא, שיילו, תכף. רבי אלימלך מליז'נסק מבקש ממך לא מה שאין לך. החסידות בחיים לא מבקשת מה שאין לך. היא מבקשת רק מה שיש לך. אבל היא מבקשת את כל מה שיש לך. לרבי אלימלך מליז'נסק יש אח, קוראים לו רבי זושה. ורבי זושה תמיד היה אומר, בשמיים לא ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבנו, ולמה לא הייתי רבי אלימלך הצדיק, ישאלו אותי למה לא הייתי זושה. נכון שאת חושבת שזה הקלה בעונש? תהי זושה, תהי פשוטה. להיות זושה זה להיות המקסימום של עצמך. רבי אלימלך מליז'נסק אומר, חסידות לא תבקש ממך דברים שאין לך ואין בכוחך, אבל היא תבקש ממך לעשות כל מה שבכוחך לעשות. האם את מבינה את זה? עד הסוף. אני מבקש ממך להתקהל. אני מבקש ממך כדי שאני אוכל לעטוף את התפילות של כולכם הערב הזה, ערב ההילולה, ולהעלות אותה מול כיסא הכבוד. בבקשה תהיו קהילת ברית. קהילה שיודעת כמו ברית מילה לחתוך מעצמה משהו כדי להשתייך לציבור גדול. מה אמרנו הבוקר בברית המילה של הארי הקדוש, הנכד שלי ארי? החדש, מה אמרנו? כשם שהכנסתו לברית, כך תזכה להכניסו לחופה. מה הקשר? הברית אומרת, אתה צריך לחתוך מעצמך משהו, מהמושלמות שלך, כדי להשתייך. גם זוגיות וחופה. תתבע ממך לראות את היכולות שלך. לחתוך משהו מההתפרסות הטוטלית שלך כדי לתת למשהו אחר להיכנס, כדי להתחבר לקהילה של ברית. ואם תרצו, אפרופו השם ארי של הנכד שלי, זו תורת הצמצום המשגעת של הארי הקדוש. בואו נראה את זה במילים היפות היפות של הרב יונתן זקס לפרשת השבוע שלנו, פרשת ויקהל ופקודי, שבה כל אחד מביא משהו מהונו העצמי, מתחסר ומצטמצם, כדי שיהיה לנו בית משותף לכולם. אנחנו לא מראים תמונת מראה, הק, ככה אתם נראים, אנחנו מביאים כמו בנות ישראל את המראה המשותפת שלנו כתרומה לבית המשותף. בואו נראה את המילים היפות היפות של הרב יונתן זקס. רגע, אני באה. וכך הוא כותב. לפנינו רעיון משנה חיים. ההישג הגדול ביותר של קהילת ברית איננו ביטוי עצמי, אלא הגבלה עצמית. פינוי חלל למישהו אחר ושונה מאיתנו. הנישואין המאושרים ביותר הם אלה שבהם כל אחד מבני הזוג מצטמצם ומותיר לרעהו את המרחב שיאפשר לו להיות הוא עצמו והיא עצמה. הורים טובים משאירים מרחב לילדיהם. מנהיגים דגולים משאירים מרחב למונהגיהם. מורים מוצלחים משאירים מרחב לתלמידיהם. הם נמצאים שם תמיד כשצריכים אותם, אבל הם לא דוחקים את זולתם, הם לא מעכבים אותם, והם לא מנסים לשלוט בהם. הם מצטמצמים כך שלאחרים יהיה מרחב לצמוח בו. כך ברא השם את העולם, וכך אנו מאפשרים לזולת למלא את חיינו באור הדרו. בנות, אנחנו הולכות לראות אחת את האחרת. אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחת מעלת חברנו. כשנסענו לרבי אלימלך מליז'נסקי משירה, בזאת חנוכה, זה היה היורצייט של עמנואל לוינס, הפילוסוף הגדול. והוא דיבר המון על השואה. והוא שאל, המון אנשים שואלים איפה היה אלוקים בשואה. את אלוקים, כך הוא אמר, אפשר למצוא כשמביטים בפניו של הזולת. פניו של הזולת הם ראשית הפילוסופיה. וסיפר לנו יוצא סיירת מטכ"ל, שאני לא אציין את שמו, שהייתה להם סדנת שבי, ושמו להם סכין על הראש לימים רבים מאוד, והם עשו את הצרכים של עצמם על עצמם, והם לא אכלו, והם לא שתו, והם היו קשורים, והם עמדו בכל, בכל, בכל. אבל ביום האחרון, כשתמה סדנת השבי, הורידו להם את הסכין מעל הראש. והוא אמר, זה היה הרגע שבכינו בו, כי ראינו פתאום את הפנים של החבר שלנו. אנחנו יכולנו לסבול את מה שהביאו עלינו, אבל לראות את חבר שלי במצב הזה, וכולנו ישבנו שם ובכינו, וזה לא היה הבכי שלנו, זה היה הבכי שלו. ורבי אלימלך מליז'נסק אומר, בכי זה ראשי תיבות בשם כל ישראל. מה את בוכה לבד? תבכי על העם המתוק הזה שכך סובל, שכך עובר, שלא יכול היה לעמוד בכל זה, אלמלא האדרבה, אלמלא הראייה הענקית, האד רבה, עד לסיפור הגדול. ימימה, אבל אני לא יכולה. אני כל הזמן צריכה לעשות מעשים קטנים, אומר הרבי מלובביץ'. ויקהל זה הסיפור הגדול של כל הקהילה. אני מקריבה כי זה סיפור מאוד גדול. פקודי, השם מראה לך מה כל אחד נתן. כל הקרבה שלך לבית, הדבר הכי קטן, לא צעקת, לא התעצבנת, בישלת עוד פעם, ישבת ללמוד איתם, העסקת אותם. זה כתוב, הכל כתוב, הכל רשום. אומר הרבי מלובביץ' ויקהל, זה הסיפור הגדול. אבל סליחה, אנחנו לא רק בסיפור הגדול, אנחנו לא שהידות. אנחנו רוצות שיראו את הקורבן הקטן, היומיומי הזה שלנו. ודבר אחרון, לפני שאנחנו לומדות את התפילה ומתפללות אותה ביחד כולנו, רבי אלימלך מליז'נסק, היות שהאמין בקהילת ברית, היה אדם שחיבר תפילה מיוחדת לזיווגים, והוא עסק בזיווג בנות, הערב הזה את מבקשת על זה, בנות שאף אחד לא רצה להסתכל עליהן. והסיפור הכי מפורסם, אני יודעת, זה נשמע היה סיפור חסידי, אבל יש בו כזה עומק פלאי ומדהים. על בחורה שהייתה לה חטוטרת, יעני בחורה גיבנת, ואבא שלה כל כך רצה שהיא תתחתן, והוא לא ידע מה לעשות, כי כולם ראו אותה והורידו אותה. איזה חטוטרת יש לה על הגב. ואבא שלה אמר, אני חייב לחתן אותה. הוא הלך לאיזה קהילה רחוקה, נכנס לבית כנסת, אמר, יש לי בת כלילת המעלות, אני נותן לה נדוניה ענקית, מי רוצה בה? ובחור אחד אמר, אני, זה נשמע נהדר. והוא אומר לה, החתן שלך תכף יגיע. והוא מלביש אותה יפה, וזאת הייתה שבת, והיא מחכה לו בסעודת הערב והוא לא בא, היא מחכה לו בסעודת הבוקר והוא לא בא, היא מחכה לו בסעודה שלישית והוא לא בא. ואבא שלה מבין שסיפרו לבחור, אז לא היה אינסטגרם, שיש לה חטוטרת. והיא אומרת, אבא, נכון ששוב לא רצו אותי, נכון ששוב קיוויתי סתם, והיא בוכה ובוכה. האבא הזה רץ לרבי אלימלך מליז'נסק ואומר לו, יש לי דין עם הקדוש ברוך הוא, הוא נתן לי בת כזאת מושלמת, וכולם מורידים אותה בגלל החטוטרת הזאת, הגיבנת שיש לה על הגב. רבי אלימלך, כך לפי הסיפור, קורא לבן שלו, שקוראים לו אלעזר, ואומר לו, נשמה שלי, אתה מתחתן עם הבחורה המושלמת הזאת. אמא של אלעזר, אשתו של רבי אלימלך, מירוש, הרבנית מירוש, אמרה, אין מצב, מה פתאום? הבן שלי לא התחתן עם בחורה כזו. אמר לה רבי אלימלך, בואי תראי מה קורה. הוא קורא לבחורה הזו ומברך אותה, ומברך אותה, ומברך אותה, ומברך אותה. והחסידים מספרים שכל ברכה שהוא מברך אותה, היא הולכת ומזדקפת ומזדקפת, עד שהחטוטרת שלה נעלמת לגמרי, וכשהיא לא כפופה, אפשר לראות כמה היא יפה. מה הסיפור הזה? יאללה, ימימה, הסיפור הזה הוא כל כך אמיתי. הדביקו לך איזשהו דימוי כשהיית נורא קטנה, את מאמינה בו, את מתהלכת שפופה כי את חושבת שיש לך איזה מטען, ואולי גם יש לך, שאת נושאת על גבך. ורבי אלימלך אומר, אף אחד לא ראה את מעלתך בעיניים הטובות שלי. אדרבה, תן בליבנו, לא בעיניים, בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו. אני עכשיו רואה רק את מעלותייך, ואני מעלה אותך, ומעלה אותך, ומעלה אותך, ומעלה אותך. עזבי את כל החטוטרות שהצטברו לך על הגב מילדות. יש התראה, אומרת רבקה ברבי. אצלנו בירושלים אין בתכן את קמה להתראה, בדיוק בתפילה של רבי אלימלך. אנחנו נעשה אותה עכשיו ביחד. עבור כולנו, עבור כל
אנחנו
עם ישראל.
בתל אביב גם בהתראה.
גם תל אביב בהתראה. בואו
כן.
נתפלל לפני האזעקה. שי,
יאללה.
איפה את? שי לירן. אנחנו צריכים את השקופית של רבי אלימלך. תודה שי, תודה נשמה. אנחנו אומרות את כל התפילה כולה. יש לי פס שחור, הנה, יופי. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. שומע כל שוועת עתירות ומאזין לכל תפילת עמו ישראל ברחמים, שתכין ליבנו ותכונן מחשבותינו ותשגר תפילתנו בפינו, ותקשיב אוזניך לשמוע בקול תפילת עבדיך המתחננים אליך בקול שוועה ורוח נשברה. ואתה אל רחום ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים, תמחול ותסלח ותכפר לנו ולכל עמך בית ישראל את כל מה שחטאנו והאבינו והרשענו ופשענו לפניך, כי גלוי וידוע לפניך כי לא במרד ובמעל חלילה וחלילה מרינו את פיך ודברי תורתך ומצוותיך, כי אם מרוב היצר הבוער בקרבנו תמיד לא ינוח ולא ישקוט עד אשר מביאנו אל תאוות העולם השפל הזה ואל הבליו, ומבלבל את מחשבותינו תמיד, אפילו בשעה שאנחנו עומדים להתפלל לפניך עושים לנו אזעקות, ולבקש על נפשנו מבלבל את תפילתנו ואת מחשבותינו תמיד בתחבולותיו, ואין אנו יכולים לעמוד נגדו כי נחלש שכלנו ומוחנו וליבנו עד מאוד, וחשל כוח הסבל מרוב הצרות והתלאות וטרדות הזמן. לכן אתה אל רחום וחנון, עשה עמנו כמו שהבטחתנו על ידי נאמן ביתך, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. ואמרו חכמינו ז"ל, אף על פי שאינו הגון ואינו כדאי, כי כך דרכך להיטיב לרעים ולטובים, כי גלוי וידוע לפניך אין קטנו וצערנו ושיחנו על אשר אין אנו יכולים לקרב עצמנו לעבודתך ולדבק ליבנו בך באמת ובתמים. אהה על נפשנו, אוי עלינו מאוד אבינו שבשמיים. ואתה תעורר נא עלינו רחמך וחסדיך הגדולים והמרובים לגרש ולבער את יצרנו הרע מקרבנו, ותגער בו שיסור וילך מאיתנו, ואל יסיט אותנו להדיחנו מעבודתך חלילה, ואל יעלה בליבנו שום מחשבה רעה חלילה, הן בהקיץ הן בחלום, בפרט בעת שאנו עומדים בתפילה לפניך, או בשעה שאנחנו לומדים תורתך, ובשעה שאנחנו עוסקים במצוותיך, תהא מחשבותינו זכה וצלולה וברורה וחזקה, עכשיו ממש, באמת ובלבב שלם ברצונך הטוב עמנו, ותעורר עלינו רחמך וחסדיך, ותעורר לבבנו ולבב כל ישראל עמך ולבב כל הנלווים אלינו ולבב כל החפצים בחברתנו ליחדך באמת ובאהבה, לעבודך עבודה ישרה מקובלת לפני כיסא כבודך, ותקבע אמונתך בליבנו תמיד בלי הפסק, ותהא אמונתך קשורה בליבנו כיתד שלא תימות, ותעביר מעלינו כל המסכים המבדילים בינינו לבינך אבינו שבשמיים, ותצילנו מכל מכשול וטעות, אל תעזבנו ואל תיטשנו ואל תכלימנו, ותהא עם פינו בעת הטיפנו, ועם ידנו בעת עבודתנו, ועם ליבנו בעת מחשבותינו, ותזכנו אבינו שבשמיים אל מלא רחמים, שנייחד את לבבנו מחשבותינו ודיבורנו ומעשינו וכל תנועותינו והרגשותינו הידועות לנו ושאינן ידועות לנו, הנגלות והנסתרות, שיהא הכל מיוחד אליך באמת ובתמים בלי שום מחשבת פסול חלילה. וטהר ליבנו וקדשנו, זרוק עלינו מים טהורים, וטהרנו באהבתך ובחמלתך, ותיטא אהבתך ויראתך בליבנו תמיד בלי הפסק, בכל עת ובכל זמן ובכל מקום, בלכתנו ובשבתנו ובשוכבנו ובקומנו, תבער תמיד רוח קודשך בקרבנו, ונשענים תמיד בך ובגדולתך ובאהבתך וביראתך ובתורתך שבכתב ושבעל פה, נגלה ונסתר, ובמצוותיך הכל לייחד שמך הגיבור והנורא. ותשמרנו מן הפניות. אנחנו מתחילות את תפילת הקהילה שאותה עוטף רבי אלימלך. ותשמרנו מן הפניות והגאות ומן הכעס והקפדנות והעצבות והרכילות ושאר מידות רעות, ומכל דבר המפסיד.
סליחה, אני באזעקה, אז הפסקתי כדי שיראו אותך, ביי.
איפה זה? אנחנו מגיעות עכשיו לתפילה הכי חשובה. כנראה יש אזעקה אצל שי?
כן, אצלנו, גם אצלנו בתל אביב יש אזעקה. תמשיכו אתם, אנחנו יורדים למקלטים.
אוקיי, אני רק צריכה.
שי הפסיקה פשוט את השיתוף כדי שיראו אותך ולא את הכיתובית, אבל את צריכה את זה?
הבנתי.
אז
אוקיי,
תקראי את זה מאצלך.
אזעקות במרכז הארץ צפויות, נכון? אני כבר
נכון.
ממשיכה את התפילה, כי פשוט התחלנו, זה מדהים, בדיוק כשהתחלנו את התפילה של הקהילה, שהיא הכי הכי חשובה. בואו
בדיוק אמרתי את
נתקן.
זה שהם החליטו.
מה את אומרת? רגע, תפילת רבי אלימלך, אנחנו נעשה אותה ביחד בנחת רוח. שיהא הכל נחת רוח אליך, הנה, קדימה. תשמרנו מן הפניות והגאות והכעס והקפדנות והעצבות והרכילות ושאר מידות רעות ומכל דבר המפסיד עבודתך הקדושה והטהורה והחביבה עלינו, ותשפיע רוח קודשך עלינו שנהיה דבקים בך ונשתוקק תמיד אליך יותר ויותר, ותעלינו ממדרגה למדרגה, ואל תזכור לנו חטאותינו וחטאות נעורינו, ותצילנו מקנאת איש מרעהו, ולא יעלה קנאת אדם על ליבנו, ולא קנאתנו על אחרים. אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם, ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך, ואל יעלה שום שנאה מאחד על חברו חלילה, ותחזק התקשרותנו באהבה אליך, כאשר גלוי וידוע לפניך, שיהא הכל נחת רוח, נחת רוח אליך. וזה עיקר כוונתנו, ואם אין לנו שכל לכוון את לבבנו אליך, אתה תלמדנו אשר נדע באמת כוונת רצונך הטוב. ועל כל זאת מתחננים אנחנו לפניך אל מלא רחמים, שתקבל תפילתנו ברחמים וברצון, אמן. כן, יהי רצון. תתפללו על זה הערב הזה, יקרות שלי, שרצו עכשיו לממ"ד, תהיי בממד אחר, תהיי בממד אחר, באדרבה, בסיפור הגדול, כי השם סופר כל מאמץ קטן. אני אסיים בתפילה לזיווג שחיבר רבי אלימלך מליז'נסק לכל הרווקות שנמצאות איתנו עכשיו. תפילת רבי אלימלך לזיווג. יהי רצון מלפניך, אבינו שבשמיים, שתכין לבבנו לראות הטוב שבחיינו. וזרוק עלינו מי טהרה, לבטל מאיתנו כל צער וייאוש ומחשבה רעה. ותחת זה נזכה ללב שלם וטהור, מלא אמונה ושמחה ותקווה, ולא נרגיש עצמנו חסרים וריקים המתאווים למלא מחסורם, אלא שבעים מטובך ומוכנים להשפיע מטובך על אחרים, ותעביר מעמנו כל המסכים המבדילים בינינו לבינך, ושנזכה לתקן כל מה שקלקלנו ולשוב בתשובה שלמה, ותעזרנו לסלוח לכולם ולא לראות מומם. לב טהור ברא לי אלוקים, ורוח נתחון חדש בקרבי, וזמן ל... עכשיו תגידי את השם שלך, או של רווקה או של רווק. זמן ל... זיווגה מהגון, משורש נשמתם, אמן כן יהי רצון. בנות, תקשיב. שתי נשים מתוקות לסיום הערב הקדוש הזה, חיברו מילים, עשו תרגום של והיא שעמדה. רגע, קודם כל, יש לכם את התפילה של רבי אלימלך פה, באתר השירה, אתם תיכנסו ותוכלו להתפלל את זה שוב ושוב ושוב ושוב, תשתדלו שזה יהיה הערב או מחר. לא יוצאים עדיין? יש יירוטים. אני רוצה שנסגור את הזום
אבל
הזה.
אני התחזרתי, אז אפשר לעשות את הסרטון אם את רוצה.
שומעים אותך, נורית? אנחנו
זאת
סוגרות
שי,
את...
ואני רוצה להגיד לך על הסרטון בכוונה. אם את רוצה שיראו את הסרטון.
אי אפשר לראות עכשיו, שי?
אפשר, אפשר, חזרתי לזום.
אוקיי, אני רוצה להראות לכם שתי נשים, אימא ובת, מאיראן, שתרגמו את והיא שעמדה לפרסית. וביקשו ממני הערב, הרבנית ימימה, בבקשה תפיצי את זה. אנחנו רוצות שכמה שיותר נשים ברחבי העולם יראו את השירה שלנו בפרסית, לוהי שעמדה לאבותינו ולנו. שי, אם את יכולה להעלות את שתי הנשים הנהדרות האלה.
עמד עלינו לחלותינו.
נשים יוצאות איראן, קוראים להם זוען ובת, קוראים לה הצמד הזה צוקי ואימא, לאימא קוראים איילת חשאי והבת שלה צופיה רות חשאי, והן כותבות את השיר הזה מוקדש לנשים הפרסיות ברחבי העולם, והיא שעמדה בתרגום שלהן לפרסית. בנות, מי שהייתה בממ"ד, אנחנו הקלטנו קודם את התפילה לזיווג המיוחדת שחיבר רבי אלימלך מליז'נסק, תגידו אותה הערב, כי הערב ליל ההילולה שלו. הוא התחייב, הוא אמר עליי, אני עוטף את התפילות שלכם. אחרי שהפכנו להיות כזו קהילה, בערב כל כך לא פשוט, התקהלנו ככה. אין מצב שהוא לא מעלה את התפילה שלך ולפני השם ישפוך שיחך. אם את רוצה, שי, להעלות לנו שוב את שתי הנשים מאיראן, מתרגמות במיוחד בשביל קהילת הנשים הפרסיות ברחבי העולם, את והיא שעמדה, אני כל כך אשמח. אני אוהבת אתכם, מאחלת לנו לילה שקט, והשנה הגאולה לא תהיה בכאילו, אמרתי לכם. קדימה, נשמע שוב.
הרבנית,
בוא תראה,
תודה
הרב חיים,
רבה.
בוא תראה. שתי נשים מאיראן שתרגמו את והיא שעמדה. אוהבים אתכם, הנשים הפרסיות, האיראניות. הרב חיים, בוא תגיד לנו איזה דבר חיזוק. הוא חזר הביתה. בוא תגיד לנו משהו, בוא.
מה אני?
תגיד, ליל הפטירה של רב אלימלך, אדרבה.
שלום לכולם, בעזרת השם יתברך. בטח, אני לא יודע מה היא אמרה, אבל בטח היא אמרה הכל כבר. אז בעזרת השם יתברך, מה פירוש המילים אדרבה? אדרבה זאת אומרת לעלות מהקטן לגדול. אז בעזרת השם, בזכות השיעור הנפלא של הרבנית, בזכות הלילה הקדוש הזה, שנזכה תמיד לקחת את הדברים הקטנים ולראות אותם גדולים, בעזרת השם.
אמן.
לעלות, לעלות כל הזמן את כל החיים הקטנים שלנו, את כל הדברים שנראים לנו קטנים, לראות אותם גדולים, ובעזרת השם לראות מעלת חברינו ולא חסרונה. נברך את כל הצופות היקרות, שתזכו בעזרת השם לדברים גדולים גדולים.
אוי ואבוי למי ששולחת לו לבבות, זה הסוף שלך.
שלוח, לשלוח, לשלוח לבבות. בעזרת השם
הרבנית והרב
יתברך.
חיים, תודה
שיקול.
רבה, שיהיה לכם נחת ושמחות בבית,
אמן, הנה יש
נחת יהודי
לבבות, ראית?
אמיתי. מחזקים את כולנו, המון תודה לכם. בעזרת השם, שני הבא ניפגש כרגיל בנווה צדק
אמן,
בתל
אמן,
אביב ובשיעור
אמן,
בשערי
אמן,
חסד,
אמן, אמן.
שנחזור לשגרה.
זכות
תודה
רבי
רבה רבה
אלימלך
לכם.
הקדוש, הלילה שחיתנתי איזה תלמיד שלי, הוא אמר לי, אני בטוח שהתפילות שלך עליי ואצל רבי אלימלך הביאו אותי לחופה הערב. ברוך השם,
רבי
שזכות
אלימלך
רבי אלימלך תגן על כולכם.
משלם מזומן,
אמן.
אמן. ועכשיו עשית חופה, נכון? עם
כן.
כל הרווקות, מהר.
יהי רצון בעזרת השם, בזכות החופה שערכנו עכשיו, שיהיה בעזרת השם כל הרווקות, יהיה להם בעזרת השם בקרוב. הצדיק הוא המשדך, אז בזכות הלילה הקדוש הזה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחת את החתן משורש נשמתה.
אמן, אמן.
בקרוב.
אמן, אמן, אמן. תודה לכולן. אורנה, איזה כיף לראות אותך. וליאת, ומירב דמורה, ובת חן, שעכשיו במרחב המוגן. ואני אוהבת אתכן המון, ועשיתם לי טוב על הלב עם כל הלבבות האלה. בעזרת השם, בעזרת השם, ניפגש בשבוע הבא, פנים אל פנים, ונשמח בגאולה השלמה. והפעם זה לא בכאילו. ככה אמר רבי אלימלך. אוהבת, רואה רק את המעלות שלכם, והשם יודע שיש לכם חסרונות, ואני רואה את המעלות ולא את חסרונכם. נורית איילון הירש, תודה רבה. על הזום הזה,
תודה.
על ההיערכות.
תודה לך ביום,
ממש. שי
תודה
לירן,
לך
תודה
ביום כל כך
רבה.
עסוק. תודה לשי ותודה לך ביום כל כך עמוס של ברית מילה. שמחות
לא.
תמיד בבית כמו שאתם מסמכים אותנו. להתראות.